אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-0-3-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם, אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, בכל נושא שהוא. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות ההפקה, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, למספר הוואטסאפ של קול חי 055-333-9393. תארו לעצמכם, יוצאת כעת הודעה דרמטית שממשלת ישראל מספרת שראשי ארגון חיזבאללה המליצו לא להילחם השבוע בחמאס. למה? כי לפי גלגל המזלות זה לא זמן מוצלח עבור עם ישראל להצליח במלחמה. איך זה נשמע לכם? הרי בטח נשאל מיד את עצמנו מה התרגיל שהם אורבים לנו כאן, לא? אז בואו תסבירו לי בבקשה מה זה הסיפור הזה עם פרו בפרשת השבוע, שהוא בא ואומר לעם ישראל, אתם יודעים למה לא כדאי לכם לצאת לעשות חג להשם? ראו כי ראה נגד פניכם. אתם מבינים? לאותו עם שפרו עינה אותם, שחט בהם, הרג בהם, להם הוא מסביר לו לצאת למה? ראו כי ראה נגד פניכם. מה אומר רשי בשם המדרש? פרו אומר להם, ראיתי בכוכבים שזה מסוכן לכם. תגידו, מה הולך כאן? את התשובה לשאלה הזו אני רוצה לענות דרך התיאור שאני רוצה לספר כעת. יום אחד ישבו לפניי בני זוג בפגישה. באמצע הפגישה הטלפון של הבעל צפצף. נכנסה הודעה לטלפון שלו. ואז אשתו אומרת לו בפניי, אתה יודע, כל כך כואב לי לראות את הנייד הזה. הרי אתה יודע שהרבנים מסרו את זה. מה אתה חושב לעצמך? אתה חכם יותר גדול מהם? אוקיי. ואז הפגישה המשיכה. ולאחר כמה דקות פתאום צלצל הפלאפון הכשר של האישה. בדיוק באותו זמן בעלה היה באמצע לדבר איתי, ואז הוא מחזיר לה. הוא אומר לה, את מבינה למה צריך נייד חכם? כדי שאנשים לא ישגעו אותנו באמצע פגישות. הרי ככה יכולת להגיב בהודעה ולא היית צריכה לענות באמצע הפגישה. תארי לעצמך, אני לומד תורה. ופתאום מישהו מחפש אותי, במקום לענות לו ובזבוז זמן, אני כותב הודעה ונגמר הסיפור. האישה לא נשארה חייבת, ומה היא עונה לו? אוקיי, אז אם ככה, הגיע הזמן שתקנה לי כזה טלפון, ותפסיק כבר להתקמץ כשזה לא קשור אליי. בשלב הזה, כששמעתי את הדבר הזה, אני הרגשתי שאני מתבלבל מה הולך כאן, לא הבנתי מה הולך שם. הרי מקודם היא אמרה שזה לא ראוי להחזיק כזה פלאפון, ופתאום היא מבקשת גם כן, ועוד היא מסבירה לו כמה הוא קמצן, ובכלל מה כל הדו-שיח שהיה ביניהם. במילים אחרות, הרי אנחנו מבינים שיש פה איזושהי תקשורת מניפולטיבית ביניהם. יש כאן משהו לא ישיר בין הבעל האישה האלו. עכשיו, בואו נבין שהרי ברור שזה שהם לא ישירים ויש פה איזושהי מניפולטיביות ומשהו לא אמיתי וכנה, ברור הרי שיש פחדים שמקשים עליהם להיות כנים האחד עם השני. זה בדיוק כמו ילד שאבא אומר לו, למה עשית ככה וככה? והילד מיד אומר, לא עשיתי. בטח שהוא יגיד לא עשיתי כי הוא פוחד. אז ברור שיש פה פחדים וחששות וכו'. ואז פניתי והצעתי להם, אמרתי להם, בואו ננסה להבין מה מפחיד אתכם להיות יותר בצורה ישירה. ובואו ננסה גם יותר להבין מה באמת אתם רוצים כאן האחד מהשני. מה אתה רוצה ממנה ומה את רוצה ממנו. לאחר שהם הרגישו שאני לא נמצא שם ממקום שיפוטי וביקורתי, וחוויתי שהם מקבלים ביטחון ואומץ. ואז התחלנו לברר מה באמת קרה שם. והתברר דבר מאוד מעניין. התברר שבעצם לאישה יש צורך שבעלה יראה אותה ויתייחס אליה. ובעצם ייתן לה חוויית קיום להרגיש שאני קיימת. וכשהוא מתעסק בפלאפון, היא מרגישה מחוקה. ולעומת זאת, לבעלה הקשה שאשתו עונה לשיחה באמצע שהוא מדבר. למה? כי אז הוא מרגיש שהוא לא מספיק חשוב בעיניה. ובעצם כל אחד מהם מוצא בצורה מניפולטיבית להשיג את הצרכים שלו מהבן זוג באופן לא כנה. ובמקום לדבר באופן ישיר, הם מביאים כל מיני הסברים כאלה ואחרים להניע את הבן זוג שלהם לעשות מה שנכון בשבילם. בואו נחזור כעת למה שהתחלנו. אותו פרו שהרג וטבח ביהודים ועינה אותם קשות, הוא רוצה דבר אחד, הוא רוצה שהם לא יעזבו את מצרים. הוא רוצה להשאיר אותם בשליטה שלו. בשלב מסוים, הוא מרגיש שהוא כבר מתחיל לאבד שליטה, הוא כבר מרגיש שאין לו דרך באופן פשוט להשיג את המטרה, אז הוא מתחיל להפעיל מניפולציות. הוא מתחיל בצורה מניפולטיבית להסביר להם שבשבילם זה לא כדאי. שהרי ראיתי בכוכבים שזה מסוכן לכם. וכך הוא מנסה להשיג את המטרה שלו. אבל האמת שכאן אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איפה הבעיה בזה? אוקיי, הרי ברור שאם הם מדברים בצורה לא ישירה, זה לא סתם. זה ברור שזה בגלל שיש איזשהו מחסום והרגשה לא מוגנת. ואם ככה, מה הבעיה? אז בטח שאני אדבר בצורה לא ישירה ובצורה מניפולטיבית, כי אני פוחד וחושש ואני רוצה להשיג מטרה מסוימת. אבל כאן חשוב שנבין עיקרון מאוד מאוד משמעותי בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. העניין הוא כזה. שכאשר אני מונח בתוך המהלכים הללו, אני בעצם עסוק כל הזמן במגרש של השני. אני לא עסוק במגרש שלי. אני עסוק באיך לתמרן אותו ולהניע אותו לפעול למה שאני רוצה ולמה שאני מרגיש שנכון לי. יותר מזה, אני גם לוקח ממנו בעצם את חופש הבחירה, כי הרי אני מציג בפניו נתונים מעוותים שמבלבלים אותו, ואז בעצם אני לוקח לו את החופש הבחירה להחליט האם באמת הוא רוצה את זה או לא. ואז, יתרה מזאת, בדיוק כמו שאני מצליח להפעיל מהלכים עליו ולהניע אותו, זה גם פועל עליי באותה צורה. ואז גם לי ניתן לקחת את חופש הבחירה, וגם עליי ניתן לעשות מהלכים. כי אם אני כל כך רוצה לשלוט על המגרש של השני, גם המגרש של השני באותה מידה יכול לשלוט עליי. אבל ככל שאני מצליח להגיע למקום שאני עסוק וממוקד יותר ויותר במגרש שלי, ממילא גם אחרים פחות יכולים לנהל אותי, וגם אני אצליח יותר ויותר להביא את עצמי באותנטיות ובכנות. יתרה מזאת, רק אז יכול באמת להיות מפגש אמיתי בינינו. שהרי אם אני לא אומר את האמת לבת זוג שלי, ואני מספר לה כל מיני סיפורים, היא לא באמת פוגשת אותי, היא לא יודעת בכלל מה אני רוצה, היא לא יודעת מה הצרכים שלי, בדיוק כמו שגם אני לא יכיר ולא יודע את הצרכים שלה אם היא מבלבלת אותי. אבל בואו נתאר לעצמנו, תדמיינו כעת, מאזינים יקרים, תדמיינו את אותם בני זוג שסיפרתי עליהם מקודם, איך זה ייראה ואיך זה ירגיש כשאותם בני זוג יצליחו להביא את עצמם באותנטיות. באופן כזה שהאישה אומרת לבעלה, תראה, מאוד מפריע לי שיש לך כזה פלאפון, אתה יודע למה? כי חשוב לי שתתייחס אליי, חשוב לי שתראה אותי, וחשוב לי לקבל מקום. וכשאתה כל הזמן סביב הפלאפון וההודעות, אני מרגישה שאני נמחקת. או להפך, תארו לעצמכם שהבעל אומר לאשתו, חשוב לי שתכבדי אותי, חשוב לי שתהיה קשובה למה שאני אומר. וכשאת מדברת בטלפון תוך כדי שאני מדבר פה עם המטפל, זה לא נעים לי. איזה מין הרגשה וחוויה כשיש כזו כנות על השולחן. כאן היה מתחיל להיות מפגש יותר ויותר אמיתי ביניהם. מפגש שכל אחד מהם יותר רואים האחד את השני. אתם יודעים, אנשים חושבים שכאשר מביאים כנות זה יכול להקטין אותנו. אני חושב בדיוק להפך. בני זוג שמגיעים ליותר כנות ואותנטיות, זה רק יותר ויותר מחבר ומקשר ביניהם. ותאמינו לי, יש לי גם ניסיון עם לא מעט זוגות שעברנו תהליכים יחד, וזה ככה אחד לאחד. אז איך באמת נגיע למקום הזה? אוקיי, אמרתי פה עכשיו דרשה שלמה, דרשה נפלאה שהיא חשוב וכדאי להגיע למקום של יותר אותנטיות, יותר כנות, אבל איך באמת אפשר להגיע למקום הזה? בשביל להגיע למקום הזה יותר, הייתי רוצה יחד איתכם המאזינים לעשות תרגיל נפלא. תרגיל שיכול להביא לנו המון המון תועלת. אני אגיד לכם משהו מעניין, אני למדתי את התרגיל הזה כשהקמתי את בית הספר להכשרת יועצים, הלכתי ללמוד איך מקימים בית ספר. ושם למדתי את התרגיל הזה, בקשר בכלל למשהו אחר לגמרי, לעולם אחר לגמרי, לעולם של להבין איך אני יכול לשווק את עצמי נכון, ולפרסם נכון את הבית ספר שלי וכו'. את כל התרגיל הזה באתי ומיקדתי אותו לזוגיות. אז אני לא אומר, זה יכול לעזור פה לכל מי ששומע אותי, גם אם לא מעניין אתכם זוגיות. אבל מי שרוצה יותר להצליח להביא את עצמו בכנות ובאותנטיות, אני ממליץ לכם לבוא ולעשות יחד איתי את התרגיל הזה. בשביל לעשות את התרגיל, אני רוצה שתחזיקו דף ועט. אז עד שאתם מתארגנים עם דף ועט, בואו נצא לשיר שייתן לנו את האנרגיות ללמוד מהעבר ולצאת למקום נפלא יותר. ומיד לאחר מכן נמשיך איתכם עם התרגיל הנפלא.
יום עבר ויום חדש מאיר עלינו, שולח לנו חיזוקים מכל הטעויות שרק אתמול עשינו, היום אנחנו חדשים. וגשם של תקווה נוטף יורד עלינו, משקה אותנו באהבה, מזכיר שכל מה שקורה עובר עלינו, תמיד נמצא שם רק אתה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומר, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. כוכב עכשיו נראה זוהר מפעם, משאיר בי טעם עוד כוונה, לשמוע קול מרגיע גם בתוך הרעם, לראות ברק של אמונה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומע, רק תיתן לי את היד שאוכל תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו כעת מהפרסומות. יש לנו פה כבר מאזינים, נכון? הלו? אוקיי, הוא נפל מהקו. אני גם רוצה לעשות איתכם את התרגיל שהבטחתי, ולבינתיים תעלו פה את המאזינים. אז מה שאני מבקש כעת מכל אחד מכם, שיקח דף ועט וירשום כך. אני יזכיר לכם כעת כמה שאלות, ואני רוצה שכל שאלה שאני שואל אתכם כעת, כל אחד עונה לעצמו את התשובה. זה יפגוש כל אחד ממכם, גם אם אתם ביחד נמצאים בני זוג או בעל ואישה, אפילו אם זה רק הגבר או רק האישה, שפשוט כל אחד יכתוב את השאלה ואת התשובה שיש לו בהקשר אליו. יש לנו פה מאזין על הקו, נכון? הלו?
כן.
כן. קודם כל, מה שמך? מה שמך?
מאיר.
מאיר, אני רוצה, לפני שאני שומע את השאלה שלך, אני רוצה שתעזור לי, אם אתה מסכים כמובן, וזאת הפתעה שלא ביקשתי מראש, אם אתה מסכים, אני אשמח. אני עושה פה איזשהו תרגיל, אם אתה תרצה להצטרף יחד איתי לתרגיל, זה יוכל מאוד לעזור לנו, כדי שגם המאזינים יבינו את הרעיון של התרגיל. זה מתאים לך?
כן.
יופי, אז בוא תנסה להצטרף אלינו. לבינתיים, אני גם מבקש ממאזינים נוספים שמתקשרים, תמתינו בסבלנות, אני אשתדל להספיק את כולם. אני מבקש פה מההפקה, יש גם מאזין שבוע שעבר, שהבטחנו שנמשיך איתו, אז תחזרו גם אליו, בסדר? טוב, אז השאלה הראשונה, רק בבקשה, אם תוכל להיות במקום שקט שלא יהיה רעשים. השאלה הראשונה שאני רוצה שתרשמו, וגם אתה מאיר תצטרף יחד איתי, אתה יודע מה? אני מבקש פה מההפקה. בואו תעלו, אני רואה שיש פה עוד מאזין, כתבתם לי עוד מאזין, אתם רוצים לעלות? מה? תעלו אותו גם, כי נעשה את התרגיל הזה עם כמה יחד. אתם יכולים לעלות את המאזין הבא גם? טוב, בואו נתחיל את השאלה הראשונה. הלו?
כן, אני שומע.
כן, יש פה מאזין נוסף שממתין על הקו, תעלה גם אותו, ונעשה עם כמה ביחד התרגיל. הלו? אוקיי, טוב, אז שאלה ראשונה. בואו ננסה להיזכר, אני שואל את השאלה הזאת גם אותי, גם אותך מאיר, וגם את כל המאזינים, ואני מבקש שכל אחד יכתוב את השאלה הזו. בואו ננסה להיזכר, מהם הפעולות שאנחנו נוקטים כאשר אנחנו פוגשים באנשים שחשובים לנו, או מספרים על עצמנו משהו, נניח שאנחנו באים ומספרים על עצמנו משהו, נניח שאנחנו מדברים בצורה מסוימת, אנחנו מתלבשים בצורה מסוימת, איזה פעולות אנחנו נוקטים כאשר אנחנו פוגשים באנשים הללו שחשובים לנו? מאיר, ברור לך השאלה שלי?
כן, כן, כמובן.
כן, אז אני יכול לספר על עצמי למשל, כדוגמה, ש... למשל, כשאני מצליח, נניח, אני עושה תהליך טוב עם, עם, עם מטופלים בקליניקה, והרגשתי הצלחות טובות, אני לא מעט פעמים נמצא את עצמי שאני משתף איזשהו חבר, את הבת זוג שלי, או חבר טוב, אני יכול לספר לו על ההצלחות, תראה כמה הצלחתי, כמה זה היה נפלא. אני יכול לפגוש את עצמי, מספר על הצלחה, בסדר? לך, מאיר, גם כן יש דוגמה שאתה יכול לתת? משהו שאתה מוצא את עצמך?
כן, כן, כן. גם כמובן, גם אני חושב שאם הייתי פוגש בן אדם שכבר הרבה זמן לא ראיתי אותו, גם אני הייתי קצת מספר לו מה אני עשיתי, הוא תקור לי מה הוא עבר בתקופה שלא נפגשנו.
כשאתה אומר שהיית מספר לו מה עשית, למה אתה מתכוון מספר מה עשיתי? כלומר, מספר מה עשיתי סתם סיפורים, או, או, או למשל, אני תיארתי על הצלחות שלי.
לא, הם שותפים שמשותפים לי ולא, שהיו לנו משותפים בעבר.
אני רוצה טיפה לדייק יותר, כדי שתגיד אם אתה מבין נכון. כשאני, כעת החבר, הוא לא הנושא. הנושא הוא איזה דברים אני מוצא שחשוב לי לספר. למשל, אני מיקדתי פה שחשוב לי לספר על הצלחות שלי. האם יש משהו מסוים, כשאתה פוגש את אותו חבר שלא פגשת הרבה זמן, או שאתה פוגש מישהו שחשוב לך, מה אתה מחפש לשתף אותו? איזה דבר, בהקשר לעולם שלך, אתה מחפש לשתף אותו? אתה מבין את השאלה?
אין, כן, לא בהכרח בהצלחות שלי או משהו כזה, חוויות משותפות שהיינו בעבר, דברים שהיה לנו כיף לעשות אותם ביחד, משהו כזה.
אוקיי, כלומר דברים שהיה לנו כיף לעשות ביחד. אוקיי, זה משהו שפגש אותך הרבה, או שיש דברים אחרים שפוגשים אותך יותר? כשאני מדבר איתך, אני מבקש מכל המאזינים, כולכם ביחד, תשאלו את עצמכם את אותה שאלה, כי אני רוצה שבסוף כולנו ביחד נעשה את התרגיל. ואז אני אומר, האם יכול להיות שהדבר הזה פוגש אותך מעט, האם יש דברים שאתה פוגש אותם יותר פעמים בחיים? זאת אומרת, שאתה יותר פוגש את עצמך הרבה עושה מול אנשים, כמו בת זוג, ילדים, הורים, אנשים שחשובים לך? אתה מבין אותי?
כן, כן, לא כל כך פוגש אותי הרבה, הייתי אומר, לכן לא כל כך מעשי השאלה.
אוקיי. זה לא חייב לו דווקא לספר משהו. האם חשוב לך להרשים משהו? האם חשוב לך שיחוו אותך בצורה מסוימת? אתה מבין אותי?
כן, כן, מבין לאחוז. לא בזה מרחך, זה משהו מסוים שיחוו אותי או משהו כזה, לא.
אז מה כן? מה כן עולה לך?
אמרתי לך, ביקודם, דברים
שקיים
לנו שותפים, לי ואותו
בן
אדם שאומר.
אני אתן לו דוגמה אחת. יכול להיות גם הפוך. יכול להיות מישהו, יש מישהו, לא אתה כמובן, לא אמרתי שאתה, אבל יכול להיות מישהו שמנסה לשדר הפוך. נזקקות, סבל. יכול להיות שיש מישהו שמחפש לשדר הצלחה. כל אחד יש לו את המקום שלו שהוא מנסה לשדר. בוא אני אמשיך לבינתיים לשאלה הבאה ותחשוב על זה. עכשיו, השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם המאזינים, זה מה הרושם שאנחנו מנסים ליצור על ידי הפעולה הזאת. כלומר, למשל, אם אני מדבר עליי אריה, אז אני אומר, נניח אני מחפש לספר לאנשים על ההצלחות שלי, איזה רושם אני רוצה ליצור על אותם אנשים? אז אני למשל, זוכר את עצמי לפחות בעבר, ודאי זה היה, היום זה פחות, כי מיום ליום האמון שלי יותר ויותר נבנה, אז זה מתקטן, אבל כי אני בתהליכים כל הזמן, אבל בעבר ודאי זה היה חזק לי, שכשהייתי מספר על חוויות הצלחה, הרגשתי שאני רוצה ליצור רושם שאני לא עוד איזה אחד. הרגשתי שאני רוצה ליצור ראש שיש בי משהו מיוחד. אתה מבין? אז השאלה הבאה שאני רוצה לשאול גם אותך וגם את המאזינים, זה מה הרושם שאתם מנסים ליצור בפעולה שאתם עושים מול אותם אנשים שחשובים לכם או קרובים אליכם. אתה מבין אותי?
כן,
מאיר, אתה איתנו?
כן, כן, אמרתי לרב, אין לי איזה רושם מיוחד שאני רוצה לייצר בפני החבר או משהו
כזה. אוקיי, אז אם ככה בוא נשאר עם הדוגמה שלי. אני אמשיך עם הדוגמה שלי ונלך עם זה. השאלה השלישית שאני רוצה שכל אחד מכם כעת ירשום, זה מה התחושה שנרגיש דרך הפעולה הזו. למשל, אני למשל אומר, אם אני עכשיו הצלחתי ליצור רושם על השני, שהצלחתי מאוד בטיפולים שאני עושה, אז התחושה שאני רוצה להרגיש דרך הפעולה הזאת, זה להרגיש מאוד שווה. כלומר, להרגיש שאני שווה. וכשאני מרגיש שווה, זה עושה לי טוב. זה השלב השלישי. השלב הרביעי שאני רוצה שכל אחד ישאל את עצמו, זה מה הרגש הלא נעים, איזה רגש לא נעים התחושה הזו תמנע מאיתנו? או במילים אחרות, איזה חלק בתוכנו אנחנו לא רוצים לפגוש? למשל, אם אני חוזר עוד פעם אליי, אז אם אני רוצה להרגיש מאוד שווה, כלומר, אם התחושה שאני מרגיש כעת דרך הפעולה הזאת, שאני מרגיש מאוד שווה, כי הנה אני מאוד מצליח בטיפולים, ממילא אני מרגיש יותר קיים. ואז הפחד שאני מפחד מלפגוש, זה את אריה לא קיים. כלומר, אני לא רוצה לפגוש את אריה לא קיים, ואיך אני פוגש את עצמי, איפה אני חווה את עצמי מאוד קיים, דרך זה שאני מרגיש שווה. מתי אני מרגיש שווה? כשאני מצליח ליצור רושם לאנשים שאני אדם מאוד מיוחד, כי הנה אני עושה טיפולים מיוחדים. מאיר, אתה מבין מה אני מדבר?
כן, כן, ודאי, ודאי.
כן. אז זה משהו שאני רוצה שכל אחד מכם יעשה את התרגיל הזה עם עצמו. ואז יש שאלה הבאה שאפשר לשאול. השאלה הבאה זה, מתי הרגשתי את זה בתור ילד? למשל, סליחה, למשל, אם אני מדבר על אריה לא קיים, ורוצה להרגיש קיים, ורוצה להרגיש שווה, איפה בתור ילד הרגשתי לא קיים שאני פוחד לחזור לשם? איפה בתור ילד רציתי נורא להרגיש שווה כי זה היה לי נורא חסר, ואני כאילו פוחד לחזור לשם? וזה, בכלל זה תהליך מדהים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות עם עצמו. אבל, ופה מגיע אבל מאוד מאוד חשוב, פה אני רוצה שנבוא לשלב הבא, והשלב הבא זה, כשאני בא לאשתי, אני יכול, נניח למשל, לספר לה, תקשיבי, את לא מבינה איזה טיפול מוצלח היה לי היום. עכשיו, אני יכול פה, ממקום של פחד, חוסר נעימות, מניפולציה, בצורה מניפולטיבית לבוא, ולא לספר לה שאני רוצה להרגיש כעת שווה וקיים, אלא אני יכול להגיד לה, את יודעת איזה טיפול מוצלח עשיתי? למשל, אני יכול לעשות את זה בצורה מניפולטיבית, כמו למשל, את לא מבינה איזה עונג היה למטופל שהיה אצלי היום. אני כאילו בכלל מדבר עליו. אני בכלל מדבר על, בואי תראי כמה מיוחד אותו, איזה יופי הבן אדם הוא שכל כך נהנה. או בואי תראי איזה זיכוי הרבים גדול אנחנו עושים פה בבית שלנו, שיש לנו פה, אנחנו גם קבוצות ותלמידים ומטופלים. כאילו אני יכול ללכת לכל מיני מקומות שבכלל לא קשורים למה שאני מחפש ממנה כעת, אבל בעצם מה אני רוצה? אני באמת רוצה להשיג משהו אחד. אני רוצה להרגיש בואי תראי את ההצלחה שלי, בואי תראי שאני רוצה להרגיש שווה וקיים. עכשיו, היום מה שיקרה לי, זה שאני יכול לבוא לאשתי ככל שאני יותר מודע, ואני אבקש את זה בצורה הכי ישירה, בצורה אותנטית וכנה. תקשיבי, אני מרגיש פוחד, אני מרגיש לא מספיק קיים. אני רוצה שתעזרי לי להרגיש יותר קיים, בואי נדבר על ההצלחות שלי. כלומר, כמובן, אני קצת מקצין את זה, זה לא חייב ללכת עד לשם. אבל ככל שנהיה יותר כנים וישרים עם ה... כלומר, ננסה לחפש את התחושה ולדבר על התחושה. איפה אני הבנתי את זה, אם נדבר על... כשהקמתי את הבית ספר, אז הסבירו לנו שכשאתה הולך ואומר לאנשים, יש לך בית ספר, אל תדבר עכשיו על מה אני מביא לכם או איזה תוצאה להשיג, אלא בואו תדברו על התחושה שתקבלו בעקבות זה. לצורך העניין, נניח שתלמיד עכשיו בא אליי לבית ספר כי הוא רוצה ללמוד איך להיות מאמן זוגי, אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תהיה מאמן זוגי. אני יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תלמד להיות מאמן זוגי, כלומר, בוא, זה התוצאה שאתה מקבל. ואני יכול לבוא ולדבר איתו על התוצאה. התוצאה זה שיבוא אליך אנשים, ואז הם ירגישו טוב. אתם יודעים, אפילו זה יותר מצחיק. אני יכול עכשיו כאילו לספר את כל את מה שאני אומר עכשיו, כי אני יכול בצורה מניפולטיבית, או בצורה של מניפולציה, לבוא ולשווק את הבית ספר שלי. אני באמת לא מתכוון לזה. אבל ברעיון זה יכל לקרוא, שאני כאילו תוך כדי, בצורה סמויה, משווק את הבית ספר שלי כעת. זה נקרא מניפולציה. כלומר, אני יכול עכשיו לספר לכם דבר כדי שתבינו משהו, אבל בעצם אני עושה מניפולציה, אני מתכוון לדבר אחר. ואז בעצם אני מנהל את המגרש שלכם, מנסה לשלוט על המגרש שלכם, מנסה לשלוט על הבחירות שלכם. לא רוצה. תקשיבו, שם את זה על השולחן, לא זה מה שאני רוצה. אתם מבינים? זה הרעיון של הדברים. טוב, מאיר, מה, 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 מה הביא אותך להתקשר? בוא, בוא תשתף אותנו.
אגיד לך, אני רוצה לשאול את הרב, למה הרב היה כל כך היה חשוב לו לעשות את התרגיל הזה עכשיו?
אוקיי, תסביר את השאלה. כלומר, למה זה מעניין אותך? תסביר את השאלה שלך, מה הרגע שיושב?
למה הרב עשה לי תרגיל עכשיו?
למה הרב מה? למה הרב
עשה לי תרגיל עכשיו?
למה עשיתי את התרגיל עכשיו?
כן.
ולא מתי?
לא יודע, למה לא בכלל לא, למה אחרי זה, למה ישר על המאזין הראשון?
אתה...
מה הרב רוצה להשיג בתחקיר עכשיו?
הבנתי. מאיר, יש לי שאלה אליך. בוא ננסה להסתכל באומץ על ה... אם אתה מסכים כמובן, בוא ננסה להסתכל באומץ על, 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 על הרגשות שלך. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה מפריע לך כעת. זאת אומרת, מפריע לך משהו... לא, הרי ברור לי שכשעלית לשידור, הרי ודאי שלא עלית בשביל זה, כי הרי עוד לא התחלתי את התרגיל. עלית כדי לדבר איתי על משהו אחר. למרות זאת, כעת מפריע לך משהו פה. ואני, ארי, רוצה להבין מה מפריע למאיר במה שקרה כאן בסיטואציה הזו. אתה מסוגל שנדבר על זה?
כן, אני רק שואל הרב, אני 10 דקות בשיחה, למה הרב לא התייחס אליי ישר למה שאני רציתי? ואין אותו סגנון שהרב דיבר מקודם, על אותו ויכוח של האישה עם הבעל. למה אתה מה שנקרא מפנה נושא אחר?
בעצם הרגשת שאני... בוא תגיד לי מה הרגשת ממני כלפיך. זאת אומרת, איזה חוויה רגשית הרגשת מולי?
זלזול במאזין, כן.
בעצם חווית זלזול, שאני בעצם סוג של, בוא נקרא לזה בשם, נניח, משתמש בך?
נכון מאוד.
וואו. זאת אומרת, בעצם במקום או לחכות איתך ולעשות את התרגיל ורק אחרי זה להעלות אותך לשידור, או לחילופין להעלות אותך ולסיים איתך את מה שאתה רוצה ורק אחר כך לעשות את התרגיל. במקום זה, אני כאילו משתמש בך ותוך כדי אני עושה דברים, ואז בעצם חווית שם חוויה של זלזול.
אמת, אמת.
בוא תנסה רגע אחד, אם זה מתאים לך, בוא ננסה, אני כן רוצה לשמוע את השאלה שרצית לשאול בהתחלה, ולראות גם אם אולי יש קשר בין החוויה שהרגשת מולי בזלזול, זה בסדר שנעבור כעת לשאלה שלך? אני נראה לי שגם אני ארצה עוד מעט לחזור לדבר הזה שוב, אבל בוא נשמע מה השאלה שלך. רק לפני כן, מאיר, תגיד לי כמה אתה מסוגל רגשית לשאול, זאת אומרת, אחרי שחווית ממני זלזול, כמה, בוא נגיד במספרים, מ-1 עד 10, כמה אתה מסוגל כעת להגיד לי את השאלה כשאתה הרגשת ממני זלזול?
9.
מה זה?
9.
9. זאת אומרת, נשאר שם אחד שקצת רעוע, בסדר. אז, אוקיי, אז בוא תגיד לי מה השאלה שלך.
אני שואל את הרב באמת מה שהרב דיבר מקודם, איפה זה נובע באמת שאישה מזלזלת בבעלה? מה השורש של הדבר?
מאיר, מאיר, וואו, זה, אני, כאילו וואו אני מתכוון, תראה מה זה, איך אותה שאלה שאתה רוצה לשאול כלפי מה שקורה אישה לבעלה בזלזול, הרי זה בדיוק מה שקרה בינינו, שבעצם זלזלתי בך.
כנראה אולי.
זאת אומרת, אז בוא ננסה קצת להיכנס לעולם, לנושא של זלזול בהקשר לעולם של מאיר. בוא תגיד לי משהו. זאת אומרת, גם השאלה שלך בהקשר לאישה שמזלזלת בבעלה, גם מה שחווית מולי שאני, זאת אומרת, בעצם מה שקרה פה שאני זלזלתי בך. תספר לי קצת יותר, מה קורה לך כשמזלזלים בך? מה זה עושה לך מבחינה רגשית? כלומר...
אני אגיב לרב כמו יהודי. מה הרב היה מרגיש? איך זה מרגיש? איך הרב היה מרגיש במקרה כזה?
כן, כן.
איך הרב היה מרגיש שהוא קולה לי של הדוד מורן ראש הישיבה, ועכשיו אומר לך את השיעור, שאלה שלך לא במקום.
מאיר, תגיד לי משהו. כשאני שאלתי אותך, כשרציתי להמשיך בתהליך ולשאול אותך בקשר לזלזול, ממש עכשיו ממש, הרגשת גם כן שוב פעם שאני מזלזל בך?
לא, לא.
אז למה אתה מעדיף להפנות את השאלה אליי? כלומר, לשאול אותי מה אני מרגיש מול זלזול, כלומר, מה הסיבה הרגשית, אני מדבר, לא, חלילה לא ביקורת, מה הסיבה הרגשית
שאת... כדי שהאדם ירגיש את הצער שאתה חווה, הוא צריך בעצמו לחוות את אותו צער. אם, כמו שחזן אמרו, יש על הדוד את הבן אדם עד שיגיע למקומו. אותו משקל.
כן, כן. ובעצם, אם נתקדם עוד טיפה, אז בעצם החוויית זלזול זה באיזשהו מקום צד שני של המטבע. זאת אומרת, יש צד אחד של מישהו שיכול להרגיש מה קורה איתי, מה קורה איתי מאיר, ואז אם נגיד עכשיו אתה תמחיש את זה עליי, אני יותר ירגיש מה מאיר חווה, ויש את הצד השני של הזלזול, שזה בדיוק הפוך, שבן אדם מזלזל בי, אז בעצם הוא ממש לא מרגיש מה קורה איתי. או אתה מבין מה אני מתכוון להגיד?
כן, מאה אחוז, זה מה
שהתכוונתי,
ממש
ככה, כן. עכשיו בוא נחזור עוד פעם לשאלה שלך, אז אתה שואל, תחזור שוב פעם, תדייק את השאלה. אתה שואל איך אישה, תחזור על השאלה שוב, תדייק אותה. זאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה מדויק אצלי. בהקשר
למה
שהרב
סיפר בפתיח.
כן, כן, כן.
מה השורש של הדבר שאישה מזלזלת בבעלה? הכל טוב, טלפון כשר, לא כשר, כל זה פירות של הדברים. אני שואל מה השורש.
מה השורש לזה שאישה מזלזלת בבעלה? נכון זאת השאלה?
עכשיו
אני רוצה לשאול אותך, אני חושב שהדבר שהכי יוכל לעזור לך, זה אם ננסה להבין איך התשובה שלי תוכל לעזור לך. כלומר, מה זה יעזור לך אם תבין? אם תבין תשובה לשאלה הזו. זאת אומרת, אוקיי, אז אני אסביר לך עכשיו מה השורש. ואז מה זה יעזור לך?
יוכל לעזור לאנשים, לעזור לאברכים, שלא יגיעו למצב כזה או אחר, שאם כבר נקלעו, יוכלו לצאת מהמצב הזה, שהיה חיים יותר טובים. בכל זאת הרב פתח בית ספר לשלום בית, לא?
כן, כן.
שרש לרב נהדה קצת יותר מאיתנו.
כן.
בתחום הזה.
כן. אוקיי, אז...
כמו להבדי לרב, כמו להבדי שיושב יש לי שאלה בתארת משפחה, אני פונה למות, אז להבדי שאלה בשלום בית, פונים לרב.
כן, כן. אז אני חושב, אם אתה מדבר איתי על מה קורה שכל מיני אברכים שחווים זלזול, אני חושב שמה שבעיקר יכול לעזור להם, זה פחות להבין מה השורש של אישה שמזלזלת בבעלה, כי זה משהו שהוא לא כל כך יעזור. יותר יעזור זה אם נרפא להם, אני אתן לך דוגמה. כמה כאב לך, כשאני זלזלתי בך מקודם, כמה זה כאב לך מ-1 עד 10?
אגיד הרב את האמת, אולי 4-3.
יפה, 4-3. ככל...
למה? שעוד פעם, אני לא נשוי לרב. זה הרב עוד הכי קרוב אליי.
ואם זה היה מול אשתך, כמה הכאב שלך היה מ-1 עד 10?
איך?
ואם זה היה מול אשתך, כמה הכאב היה שם?
ודאי יותר גדול, מה שאלה.
כמה? תגיד לי כמה, איזה מספר?
הייתי אומר אולי 8, 9.
יפה. אז בוא אני אסיים במשפט אחד, כי, זאת אומרת, אני אסביר דבר אחד, ואז אנחנו נצטרך פה לצאת לפרסומות. אני אגיד משפט אחד. אתה בעצם מחפש לעזור לאותם אברכים שסובלים מזלזול, דרך זה שננסה להבין מה השורש של האישה, למה זה קורה לה וכו'. ואני אומר, בוא נעזוב את האישה. ככל שיותר נעזור לאותו גבר שמזלזלים בו, ויבנה בו יותר אמון, כלומר על ידי תהליך של בירור הרגשות, ולדבר על הרגשות וכו' וכו', ולעסוק בזה ולהבין מה קורה לו, וזה תהליך, כן? כמו שאנחנו לומדים פה הרבה בשידורים, ככל שיותר נעזור לו, אז בעצם יתקטן שם יותר ויותר הכאב מול זלזול. ואז לא רק שהוא ירגיש פחות זלזול.
השאלה ירב, שבעל עושה את כל ההקשבה, ההזנה, החלה, להבין את האישה וכל השיחות וכל הפרוצים אותי אחרי הכל. מה עושים?
העניין הוא זה לא להבין את הזלזול, אלא זה שלהבין את עצמי. להבין את עצמי ב...
לא, לא, זאת הזלזול. אני אומר, כשאמרנו 100% עם האישה והאישה מזלזלת בו למרות הכל. זה מה השורש. הבעל הוא צריך עובד לפי הספר, לפי כל המדרכים החתנים, לפי כל שכתוב בספרים, הכל. אפילו אחרי, האישה מזלזלת בבעלה. מה השורש?
האמת היא, הכי קל לי, מרוב לחץ שיש פה גם עכשיו בשידור והכל, הכי קל לי לענות לך תשובה. ואיך אומרים לצאת ידי חובה? אני יודע שאם אני עונה לך תשובה, אני מזלזל בך. אם אני סתם עכשיו עונה לך תשובה, זה ייראה מאוד יפה, אני באמת מזלזל בך. אני רוצה לחשוב מה לעשות עם זה. קודם כל, יש לי פה את הטלפון שלך ואת הפרטים, אולי או שאני אתייחס לזה בהמשך השידור או בשידור הבא, או שאני אחזור אליך, אני אחשוב איך אני יכול יותר לעזור לך. בסדר? אז אני אדאג לזה. אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נעלה מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. כן, בבקשה.
הלו. שלום הרב.
כן, שלום וברכה. עם מי אני מדבר? איך שמך?
יעקב, משבוע שעבר, יעקב.
יעקב או יעקב?
יעקב.
אני צוחק, כן, כן, כן. שלום יעקב. כן, אז אני שמח שפה אתה עולה שוב פעם לשידור. בוא ננסה לראות ככה, אתה יודע, דיברנו שבוע שעבר ודיברנו שנמשיך השבוע. השאלה היא, זה לא אומר שהרי אתה לא עם אותם רגשות, זאת אומרת, כעת אתה לא עם אותם רגשות של שבוע שעבר. אז לא בהכרח שמעסיק אותך כעת ומעניין אותך כעת מה שעניין אותך שבוע שעבר, אתה מבין אותי? בוא תגיד לי מה אתה רוצה ממני השבוע.
אני אגיד הרב, מה ששבוע שעבר זה כן מעניין אותי, וברוך השם, אני אספר לרב, אחרי השידור שדיברתי עם הרב, ישבתי עם עצמי, זה חצי שעה וחשבתי, תפסתי אומץ, הלכתי ודיברתי עם אשתי על השידור הזה.
כן.
ומה שקרה, אם הרב זוכר מה דיברנו, והיא אמרה לי, אני אגיד לך את האמת, אני גם היה לי את הרגשות האלה, ואני פשוט העלמתי את זה גם, ופשוט כשפתחתי את זה, זה פשוט נפתח ודיברנו על הכל. וזה יצא בצורה הכי מושלמת שיכולה להיות.
קודם כל וואו, קודם כל וואו, באמת צלש, כל הכבוד לך, כי כמו שדיברנו היום בתוכנית על אותנטיות ועל כנות, והיכולת שלך לבוא ולדבר עם אשתך על הדברים, ולשים את הכל על השולחן ולדבר איתה, זה באמת כל הכבוד. איך באמת היה לך ככה לדבר איתה על הדברים בפתיחות?
בהתחלה זה היה כזה ברמזים בקטנה, ואז זה נפתח והגעתי למצב שאני יכול לדבר בפתיחות, כי ראיתי את התגובות שהן תגובות בסדר, ושכאילו צמאה לדבר הזה, כאילו חיכתה שאני אבוא וידבר על זה, אז ממנה זה נפתח בצורה הכי טובה.
ואז מה הרגשת אחר כך, אחרי השיחה איתה, אחרי השיחה הפתוחה הזו?
זה הרגשה אחרת לגמרי, זה הרגשה שיש עם מי לדבר, יש עם מי לעבוד, יש לה נתקדם.
ועדיין היום, מה רצית ממני היום בשיחה שלנו? מה כעת אתה רוצה ממני?
מה שכרגע זה הדבר שמאוד כואב לי.
כן, מה כואב לך כעת?
זה הקטע של הגירושים של הצעירים שמגיעים למקום הזה, לצערנו. ומשם נתקעים ולא יודעים לאן נתקדם.
אוקיי, אז לפני שאנחנו מתייחסים, לפני שאנחנו מתייחסים לכאב שלך, אני רק רוצה לציין עוד נקודה. אמרת לי מקודם, היה לי שיחה עם אשתי, והשיחה הייתה מושלמת. וגם שבוע שעבר אני זוכר שדיברת הרבה על מושלמות, אני רוצה מושלמות, אני רוצה מושלמות בזוגיות. הרבה דיברת על המילה מושלם. והייתי נותן לך שיעורי בית להבין את הנושא הזה של מושלמות. אתה יודע, מושלמות זה דבר שהוא אין מושלם בעולם. אתה יודע, אם נהיה מושלמים לא נהיה כאן.
אני נותן ביטוי למושלמות, זה דבר שיש עם מה לעבוד ויש לה נשוף.
כן.
יכול, אם עכשיו אני עכשיו יוצר איזה יצירה דוגמה, אחרי דוגמה אני נגר, אז אני חייב יוצר איזה ארון יפה, ואני כבר בשלב הסופי של הארון אומר, וואי, זה מושלם. כי יכול, עדיין זה לא מושלם, אבל אני בדרך הנכונה.
אוקיי, זאת נקודה ששמתי לך ככה פרוז'קטור, אני פחות הייתי רוצה שנתעכב על זה כעת. בוא, אמרת לי עכשיו שיש לך כאב על גירושין של צעירים, וגם הזכרת את זה שבוע שעבר בסוף השיחה. אז בוא תספר קצת, מה הכאב שיש לך על גירושין של צעירים?
כי ממילא שחברים, דודים, שמעו שאני ברוך השם התקדמתי, נשים שניים, אז יוצא שיש להם המשפחה, אחד שעומד להתגרש, אחד שכבר עבר את הגירושים, וכביכול אותו אחד עדיין שקוע בעבר, וקשה לו להתנתק ולחשוב שהוא יכול להתקדם ולמצוא מישהי אחרת. הנושא הזה בציבור שלנו, הוא לא מספיק מדברים עליו. אני לא שמעתי הרבה רבנים שמדברים על הנושא הזה. כביכול לא צריך בפורום לתת ולתת שיחות ברדיו, אבל כביכול לעשות כמו שיש נוקחים בחורים רווקים לפני החתונה, ועושים עם שבת כזאת, שכאילו מגיעים כמה רב דיאמנט, ויש עוד מלא רבנים שמגיעים, והם עושים איך הבית היהודי. כביכול, איך מפה ממשיכים הלאה.
במילים אחרות אתה אומר, הייתי רוצה לתת עיצה לזוגות צעירים, שמה העיצה שאתה רוצה לתת לזוגות צעירים?
כביכול לאלה שהגיעו למצב, חז ושלום, שהתגרשו, כביכול, הייתי רוצה להגיד בעצם בשידור הזה, שאם מי שיכול לשמוע והוא מופסק בדבר הזה, לקחת גם את הנושא, יש הרבה שמתעסקים בנושא של כמו מודיכל חתנים, של כאילו של נישואים ראשונים, כי בכל הכל נושא גם למקומות של האלה שמתגרשים, יש יותר שיחות על זה. איך להמשיך הלאה, מפה ואילך.
כדי שלא יקרה מה? כי מה נרוויח מזה, שלא יקרה מה?
כדי שאותו בן אדם שעומד יכול להתקדם בחיים דבר ראשון, כי הרב סיפר לי גם שגם הרב נישואים שניים. ובעצם הנושא הזה של הגירושים, לפעמים זה מגיע, וגם כשזה מגיע, לפעמים זה קשה הניתוק הזה של ה... כביכול לעזוב איתם את הבית והכל, וזה מבלבל, כביכול איך ממשיכים...
כדי שלא יקרה גירושים נוספים, זאת הכוונה שלך?
גם שלא יקרה גירושים נוספים, וגם אם זה קרה, לדעת שאפשר להתקדם בחיים.
אוקיי, אז עכשיו אתה אמרת מסר פה לעם ישראל, איך אומרים, עם ישראל שמע אותך. איך אתה מרגיש כעת?
אני בקסודה גמור.
לא, זאת אומרת, אתה מרגיש עכשיו יותר טוב אחרי שאמרת את המסר?
ברור שאני מרגיש יותר טוב, אבל אני מקווה שמי שיש לו יד בזה ויכול לעזור בזה, כל הכי כאילו מדבר על האלה שמעלה מקצוע בנושא הזה.
אוקיי, בסדר גמור, אז הנה, אני בטוח ששמעו אותך הרבה מאוד אנשים, וכל אחד ייקח את זה לאן שנכון לא לקחת את זה, בסדר?
תודה רבה.
יופי. תודה רבה גם לך, ואני שמח ששיתפת אותנו על השיתוף הנפלא שעשית עם אשתך, כי אני חושב שזה דבר מדהים ודבר מקסים שנכון לעשות אותו, וזה בדיוק מה שדיברנו בתחילת התוכנית, על הכנות והפתיחות. מאזינים יקרים, אני מצטער מראש, יש פה כמה מאזינים שלא הספקנו אותם, ואנחנו בעזרת השם נעלה אתכם בשבוע הבא. תודה רבה לצוות ההפקה היקרים כאן, יצחק חן, פנחס בינדר, אתם, אין עליכם, באמת, תודה רבה. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. ניפגש שוב עם ירצה השם, יום שני, שבוע הבא, 11 בלילה, ועד אז, לילה טוב, והמשך, האזנה עריבה.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי